say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי י' בניסן תשע"ט. ערב חג הפסח תשע"ט. מסכת בכורות. דפים ב' וג'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אתמול בשמחה ובטוב ליבב, סיימנו וחתמנו את מסכת חולין על קוף ממבית דפיה, וחגגנו כאן ברדיו קול חי, בשמחה ובטוב ליבב, את סיום המסכת. היום הזה, ערב חג הפסח תשע"ט, רצה בורא כל העולמים ומזכה אותנו להתחיל את מסכת בכורות ביום בו מתענים הבכורות, ביום בו הבכורות פודים את תעניתם בסיום מסכת. הבכורות יכולים להשתמש בסיום מסכת חולין לפדיון תעניתם, ואנחנו בשמחה ובטוב ליבב מתחילים את מסכת בכורות. דף ב' להיום ערב חג הפסח, ודף ג' למחר חג הפסח תשע"ט. היום הזה, בשנת ב' אלפים קוף חפדלת, יום פטירתו של אברהם אבינו בן תרח והמטלאי בת קרנבו. היום הזה בו המלאכה מרובה והזמן קצר לפני התקדש חג הפסח תשע"ט, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יעלה עיני ואביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אתמול במסגרת סיום מסכת חולין הקדמנו הקדמה ופתיחה למסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בכורות. ולכן יכולים אנו מיד בשמחה ובטוב ליבב לגשת לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב חג הפסח תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני הדפים הראשונים במסכת בכורות, דפים ב' וג' של המסכת. מן המשנה הראשונה במסכת, כעת בסייעת הדשמי הגדולה יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נאמר בתורה בספר שמות פרק למדלת פסוק חף, ופטר חמור תבדה וסה. ומצווה זו נאמרה רק על חמור ולא על שאר בהמות טמאות, ובתנאי שיהיה של ישראל, אבל אם יש לגוי חלק באם או בבלד, אינו חייב בפדיון. מבארת המשנה הפותחת את מסכת בכורות, באילו אופנים, בעלותו של גוי פותרת מפדיון פטר חמור. וכך אומרת המשנה הפותחת את מסכת בכורות. הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים, גוי שיש לו חמור מעוברת, שזה לעיבור הראשון, ובא ישראל וקנה ממנו את העובר בעודו במאי אמו, ותוספות לקמן ודף ג' עמוד ב', בדיבור המתחיל דקמף כלו מקדושתיו, כותבים בשם רבנו תם שעובר הוא דבר שלא בא לעולם ואי אפשר לקנותו או למוכרו, ובכך לפוטרו מבכורה. אלא אם יקנה את האם לעוברה שהוא קניין גוף לפירות. נמצא לפי זה שמשנתנו עוסקת בקונה חמור לעוברה, שאם קנה עובר בפני עצמו, לא חל קניינו. רש"י מביא את דברי הגמרא לקמן בדף י"ג עמוד א', שהטעם שהמשנה פתחה בדיני פטר חמור ולא בדיני בחור בהמה טהורה, למרות שבתורה קודמים דיני בחור בהמה טהורה לבחור בהמה טמאה, משום שפטר חמור דיניו מעטים, והעדיפה המשנה לומר דיניו תחילה, ואחר כך בשאר הפרקים לפרט דיני בחור בהמה טהורה. אם כן אומרת המשנה, לוקח עובר חמורו של עובד כוכבים, גוי שיש לו חמור מעוברת, שזה לעיבור הראשון, ובא ישראל וקנה ממנו את העובר בעודו במעי אמו, וכן ישראל המוכר לו לגוי עובר בכור של חמורו, ועדיין לא חל עליו קדושת בכורה, אף על פי שאינו רשאי הישראל למכור לגוי חמור, כי גזרו חכמים שלא ימכרו להם בהמה גסה, משום שעושים בהם מלאכה בשבת, והמקור לאיסור בסוגיה במסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב', למסקנת הגמרא שם שאסרו מכירת בהמה לנוכרי כדי שלא יבוא להזכיר בהמה לנוכרי או להשילה לו. כי יש בכך חשש שהנוכרי יעבוד בבהמה בשבת ונמצא שהישראל עובר על משהו מצווה על שביתת בהמתו בשבת, וגם חששו שהנוכרי יקנה אותה בערב שבת סמוך לשקיעת החמה, יניח עליה מסע לנסותה אם היא הולכת כראוי, ולאחר שקיעת החמה יקרא לה ישראל בכל שתלך כדי להראות לנוכרי שהיא הולכת כראוי, ונמצא ישראל עובר באיסור מחמר אחר בהמה. ממשיכה המשנה ואומרת, או ישראל המשתתף לו הקונה חמור בשותפות עם גוי, והמקבל למנו, או ישראל המקבל חמור מגוי לגדלה ולטפל בה, על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה והחמור נשארת שייכת לגוי, והנותן לו בקבלה, או ישראל הנותן חמור לגוי לגדלה ולטפל בה, על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה והחמור נשארת שייכת לישראל. כל האופנים הללו, הוולד הבכור הנולד לחמור, פטור מן הבכורה. הוולד אינו קדוש ואינו צריך לתת כנגדו סה לפדיון פטר חמור, משום שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג', הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם ועד בהמה, ודרשו שחיוב בכורה חל רק על בכור הנמצא ברשות ישראל, אבל לא באחרים. אבל לא כשיש גם לגויים חלק בו. נמצא שישראל שלקח עובר מגוי, פטור מפדיון פטר חמור, משום שחלק מהאם שייכת לגוי, ואילו ישראל שמחר עובר לגוי, פטור משום שהוולד שייך לגוי. ותוספות דיבור המתחיל הלוקח, מבארים שפטור הלוקח והמוכר את כל הבהמה נלמדו משני פסוקים, כשם שפטורי הלוקח או מוכר חלק מהבהמה נלמדו לכמן בגמרא בדף ג' עמוד א' משני פסוקים. דהיינו, שהמוכר פטור משום שהפסוק שהובא במשנה שצריך שיהיה כל בכור בישראל, ואין לו אלא חלק מהבכור, ואילו הלוקח פטור משום שנאמר כל מקנחה תיזכר, ואין לו אלא חלק מהאם. זוהי המשנה שלנו, בת ארבע שורות. משנה פותחת את מסכת בכורות, שנחזור עליה עכשיו במהירות פעם נוספת. הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים, והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, הישראל למכור לגוי חמור, וכן ישראל המשתתף לו קונה חמור בשותפות עם גוי, והמקבל ממנו, ישראל שקיבל במתנה חמור מגוי, והנותן לו בקבלה, או ישראל הנותן חמור לגוי לגדלה ולטפל בה, פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל, אבל לא באחרים. ועכשיו ניגשים לנו ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה. שנינו במשנה חמישה אופנים שבהם בעלותו של הגוי פותרת מבכורה, והגמרא תבהר למה הוא צריך התנא לפרט את כל האופנים הללו. שואלת הגמרא, וכל אני למה לי, למה הוא צריכה המשנה לפרט את כל האופנים הללו? מיישבת הגמרא, צריכי, המשנה צריכה לומר כל האופנים הללו, כי בכל אחד מהם יש חידוש בפני עצמו. דהי תנא לוקח, אם התנא היה שונה רק את הדין הראשון שישראל הלוקח עובר בעודו במאי חמורו של גוי, פטור מן הפדיון, כך הייתה אומרת המשנה, והמינה הייתי אומר שהוא פטור משום דקמאיתי אלא לקדושה. כי בקניית העובר הוא מביאו לידי קדושה, כי גורם שיש שובט בשבת ביותו ביד ישראל. וכיוון שעשה מצווה בקנייתו, לא יכנסו הוא. אבל ישראל המוכר לגוי עובר בחור דקמפקה לה מקדושה, שבמחירתו הוא מוציאו מיד ישראל ומפקיע את קדושתו, כי הגוי יעבוד בו בשבת. אימה לכנסי, אולי נאמר שיש לכונסו ולחייב את היהודי לבדות את העובר מידי הגוי ולתנו לכהן, כמה שמלה נכך ישמיע המשנה גם מדין המוכר עובר לגוי, לומר שאף הוא פטור מבכורה ואין כונסים את בעליו לבדותו. רק נציין שתוספות בהסברו על דקמפקלי מקדושה, שבמחירה היהודי מוציא את הבהמה מקדושתה, ושל היהודי זה בקדושתה, תוספות לא מפרשים כמו רשי שהכוונה לכך שביד היהודי הבהמה שובטת בשבת וביד הגוי לא, אלא תוספות מפרשים שלשון קדושה, הכוונה שמכניסו ומפקיעו מקדושת בכורה. כמו שנלמד לכמן בדף ג' עמוד ב' שרב מרי ברחל מתו בהמותיו משום שהפקיעה מקדושה על ידי שהיה מקנה את אוזניהם לגוי. ולמרות שהקונה עובר אינו יכול להביאו לקדושת בכורה כי אמו שייכת לגוי, הרי לפעמים העובר נקבה ומביאו לקדושת בכורה כי ולד העובר יהיה קדוש בבכורה. ממשיכה הגמרא ושואלת, והמשתתף לו למה לי, למה הוא צריכה המשנה לשנות שאם יש לגוי שותפות בחמור, ולדה פטור מפדיון, והרי מדינה לוקח מגוי או מוכר לו כבר ידענו שבעלות גוי פותרת מפדיון. רבינו גרשו מבאר את שאלת הגמרא, כיוון ששנינו ברישה שהלוקח פטור, אף שהעובר כולו של ישראל, הרי כל שכן שהמשתתף פטור, שהרי אין לו לישראל רק חלק בעובר. מבאר את הגמרא, דין זה נשנה במשנה כדי להפוק עם ידי רבי יהודה, לאורות שלא כדברי רבי יהודה, דאמר, רבי יהודה אומר, שותפות עובד כוכבים, חייבת בבכורה. ודברי רבי יהודה נאמרו על בכור בהמה טהורה, והוא הדין לפטר חמור. רש"י כותב שדברי רבי יהודה נאמרו בברייתא שהובא לקמן, שהמקבל בהמה מגוי לטפל בה וילדה בכור, שמין את שווי הולדה הבכור, וייתן חצי דמיו לכהן. הרי שאף שלא כנאה ישראל לגמרי ויש לגוי בשותפות, מחייבו רבי יהודה בחלק הבכורה ששייך לו לתנו לכהן. כמה שמלה לכך השמיע משנתנו, דין המשתתף עם הגוי בחמור, דפטורה מן הבכורה, שלא כמו דברי רבי יהודה. אילו תוספות בדיבור המתחיל להפוק, כותבים, שגם לולי דברי רבי יהודה היה צורך להשמיענו את עצם הדין ששותפות פותרת, כי זה אינו נשמע מדיני לוקח ומוכר האמורים ברישה. אלא שכוונת הגמרא לומר שיש צורך גדול להשמיענו פטור שותפות מבכורה, שרי יש מחלוקת בזה ורבי יהודה סובר ששותפות אינה פותרת. שואלת עכשיו הגמרא והמקבל ממנו למה לי? למה הוא צריכה המשנה לשנות דין זה שהמקבל חמור מגוי לגדלה ומתחלק עמו בבלדותיה? ולדה הבכור פטור מפדיון, והרי מדין המשתתף עמו כבר ידענו, שאם יש לגוי שותפות בבכור אינו חייב בפדיון. מבארת הגמרא דין זה נשנה משום דקבאי למתני, מפני שהתנא רצה לשנות אחריו, והנותן לו בקבלה, שגם הנותן את חמורו לגוי לטפל בה ולהתחלק בבלדותיה, פטור מפדיון פטר חמור. ומשום החידוש שיש בו כמבואר בסמוך, לכך שנה התנא גם דין המקבל. ממשיכה הגמרא ושואלת ונותן לו בקבלה למה לי? למה הוא צריכה המשנה לשנות את הדין הזה, והרי מדין המשתתף עמו כבר ידענו שאם יש לגוי שותפות בבכור, אינו חייב בפדיון. מבארת הגמרא איצטריך הוא צריכה המשנה לשנות גם דין הנותן לו לגוי בקבלה. מדוע? סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר הועיל ועיקר בהמה די ישראלי, כיוון שגוף הבהמה וחצי מהוולדות שייכים לישראל, לכנסי דיל מעטה לחלוף בבהמה אחריתי, יש לכנוס את בעליה ולחייבו בפדיון פטר חמור על הוולד הבכור, זאת שמה יתעה ויסבור, כי כשם שבהמה זו שגופה שלו לגמרי, מכל מקום ולדה פטור מן הבכורה, גם בהמה אחרת שאין לה נוכרי חלק בה ובבלדותיה פטורה מבכורה. כמה שמלן לכך השמיע המשנה גם את דין הנותן לגוי בהמה לטפל בה, שהוולד פטור מפדיון פטר חמור. דנה הגמרא אם מותר למכור לגוי, ובר בהמה גסה בעודו במאימו. תנא תם שנינו במשנה במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב', שאסרו חכמים למכור בהמה גסה לנוכרי, שמה הגוי יעשה במלאכה בשבת. ובעבודה זרה בדף ת' עמוד א' אמרו שהחשש הוא שיבוא גם להשילה או להזכירה לגוי, ויעשה במלאכה בשבת, וזה אסור מדאורייתא, כי ישראל מצווה על שביתת בהמתו בשבת. ורש"י במשנתנו כתב שהאיסור הוא מפני שהגוי הקונה יעשה עם המלאכה בשבת. אומר המרומי שדה שרש"י דקדק שנידון זה, אם האיסור חל גם על מכירת עובר, לא הובא במסכת עבודה זרה, למרות ששם עיקר הסוגיה של מכירת בהמה גסה לגוי, משום ששביתתה לישראל, ובהכרח שכאן הוא נידון אחר לכונסו על מכירתה מצד הפקעת קדושתה. אומרת הגמרא רבי יהודה מתיר בשבורה, מתיר למכור בהמה שנשברו רגליה שאינה ראויה לעשות עם המלאכה, כיוון שהגוי קונה אותה לשחיטה ואינו משאה אותה חיה. ואין לחשוש שמא יראו אותה אחרים אצל הגוי ויבואו למכור לו גם בהמה שלמה. בן בתירא מתיר בסוס, כי לא היו משתמשים בסוס לעבודת קרקע אסורה מדאורייתא בשבת, אלא לרכיבה בלבד, וכיוון שאיסור רכיבה אינו אלא מדרבנן, כי החי נושא את עצמו, לא גזרו חכמים שלא ימכור סוסו כדי שלא ירכב עליו הגוי בשבת. ומקור הדברים במסכת שבת דף צדיק ג' עמוד ב', שנסיעת אדם חי בשבת אינה אסורה מדאורייתא, כי חי נושא את עצמו. ומפרש רש"י שכאשר הוא ניסה על ידי אחר, הוא מקל את עצמו ונחשב כנושא עצמו, ואינו נחשב מלאכה לגבי הסוס. רש"י במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב' מבאר שלא אכפת לחכמים אם מתוך כך שמוכרים סוס לגוי יבואו גם להשאיל או להזכיר סוס של ישראל לגוי בשבת. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה עובר, מה לי אמר רבי יהודה, מה סבר רבי יהודה בעובר של בהמה גסה, אם מותר למוכרו לגוי או לא? כי לדעת חכמים שחלקו על רבי יהודה ואסרו למכור אפילו שבורה מחשש שמא ימכור בהמה שלמה, ודאי שגם עובר אסור במכירה, והנידון הוא רק לדעת רבי יהודה שהתיר בשבורה שמא לא אסר, אלא בהמה עומדת למלאכה. מבארת הגמרא את צדדי הספק. תמה דרבי יהודה התם דשארי משום דשבורה. אם כן, עובר נמי שבורו. אם טעמו של רבי יהודה שהתיר למכור בהמה גסה שנשברו רגליה, זה משום שהיא שבורה ואינה ראויה למלאכה, אם כן עובר, גם כן יהיה מותר למכור לגוי, כיוון שהוא נחשב כשבור, שכן בעת המכירה אינו ראוי למלאכה. או דילמה, או שמה נאמר, שבורה. רב יהודה לא יתיר אלא למכור שבורה, כי לאו היינו אורחי. אין דרך בהמה להיות בעלת איברים שבורים, וכיוון שהוא דבר שונה מהרגיל, לא יבואו ללמוד ממכירתה להתיר למכור גם בהמה שלמה. אבל הוא בר כיוון דהיינו אורחי, שכך דרכו להיות אינו ראוי למלאכה כל עוד לא נולד, לאו שבור הוא, אינו נחשב כמו שבור, ויהיה אסור למוכרו לגוי, שמה ילמדו ממכירתו להתיר למכור גם בהמה שלמה. רוצה הגמרא לפשוט את הספק מן המשנה, אומרת הגמרא תשמה בו ושמה ראיה ממשנתנו שרבי יהודה אוסר למכור עובר בהמה גסה לגוי, שהרי שנינו במשנה, והמוכר לו ישראל המוכר לגוי, עובר בחור של חמורו, אף על פי שאינו רשאי למכור לגוי חמור, כי גזרו חכמים שלא ימכרו להם בהמה גסה משום שהם עושים במלאכה בשבת, ולא פליג רבי יהודה, ולא חולק רבי יהודה בדין הזה, ומשמע שגם לדעתו אסור למכור את העובר לגוי. דוחה הגמרא ואומרת, ולטעמך לשיטתך שהוכחת ממה שרבי יהודה אינו חולק על המשנה הזו, וכי תוכל לבאר כך בהמשך המשנה ששנינו בה, המשתתף לו הקונה חמור בשותפות עם הגוי והמקבל ממנו, וכן המקבל חמור מגוי לגדלה ולטפל בה על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה, והחמור נשאר שייך לגוי, והנותן לו בקבלה וכן הנותן חמור לגוי, לגדל ולטפל על מנת שיהיו מתחלקים בבלדות, והחמור נשארת שייכת לישראל שכל אלו פטורים מבכורה, דלא קטני, ולא שנינו בהם שרב יהודה חולק, הכנה מדלא פליג, וכי גם בהם תאמר שרב יהודה אינו חולק, והרי בסמוך מובט ברייתא שרב יהודה חולק בעל משנתנו, ובאופנים אלו מחייב בבכורה. אלא פליג ולא קטני, בהכרח צריך לומר שהגם שהוא חולק על המשנה, אין המשנה מזכירה את דעתו. אם כן, הכנה מפליג ולא קטני, גם כן לגבי מה ששנינו שהישראל אינו רשאי למכור עובר של בהמה גסה לגוי, ייתכן שרב יהודה חולק בזה. ומכל מקום, אין המשנה מזכירה את דעתו. ואין להוכיח מזה שגם לדעת רב יהודה אסור למכור לגוי עובר של בהמה גסה. מנסה הגמרא ורוצה לפשוט את הספק מברייתא, אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, שרב יהודה אוסר למכור עובר בהמה גסה לגוי. שהרי שנינו בברייתא רב יהודה אומר המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים לטפל בה עד שתגדל ויחלקו בבלדותיה, וילדה בכור אין הולד קדוש בקדושת הגוף להיקרב למזבח כיוון שחציו שייך לגוי. אלא מעלין אותו, שמין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו השני שייך לישראל וחייב בבחורה. והנותן לו לגוי בקבלה לטפל בה עד שתגדל ויחליקו בבלדותיה, כיוון שנתן את הבהמה, אף על פי שאינו רשאי לתנה לו כי אסור לתת לגוי בהמה גסה, לכן בית דין כונסים אותו לחזור ולבדותו מן הגוי. ואם הגוי מסרב להשיבו בכדי דמיו, על המוכר להוסיף לו עליהם כדי להוציא את הבחור מידו, ואפילו אם הגוי דורש עבור הבחור עד פי 10 בדמיו, מן הדמים שהישראל קיבל ממנו בתמורתו. ועוד כן עשו שנותן כל דמיו, כל דמי שווי הבחור לכהן, שאף על פי שחצי בחור ששייך לגוי אין חייב בפדיון, כן עשו לישראל לבדות כולו. מוכיחה הגמרא בדף ב' עמוד ב', מה אליו? על מה אמר רב יהודה אף על פי שאינו רשאי? האם לא העובר? האם לא על העובר? ומדובר שנתן לגוי בהמה מעוברת לטפל בה. ועל כך אמר רב יהודה שכיוון שאינו רשאי לתת עובר לגוי, כן עשו וחייבו לבדותו. הרי שגם לדעת רב יהודה אסור למכור עובר של בהמה גסה לגוי. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת רב יהודה לומר שאינו רשאי לתת את העובר לגוי, אלא הבהמה. אלא לימו הבהמה שנתנה לגוי על מנת שיזכה בעובריה. על זה אמר רב יהודה שאינו רשאי. מקשה הגמרא, דמיו קטני, נאמר עד 10 בדמיו בלשון זכר, ומשמע שצריך לבדות את הוולד. אם האיסור היה על נתינת האם לגוי, היו צריכים לקונסו לבדות את האם ולא את הוולד. מתרץ את הגמרא, תני באמת תגרוס עד 10 בדמיה. כך צריך לשנות בדברי רב יהודה שצריך לבדות את הבהמה אפילו עד כדי 10 בדמיה. להגיד זאת בלשון נקבה. שווה הגמרא ומקשה, והנותן כל דמיו לכהן קטני, והרי שנינו שצריך לתת כל דמי שווי הבחור לכהן, והיא בהמה, כהן מה יביד את היבים כדבריך שמדובר על פדיעת ההם? למה צריך ליתן לדמיה לכהן, והרי אין בה בכלל קדושת בכורה? בהכרח מדובר על דמי אבלד הבכור, וכיוון שכן אסור לפדות, אם כן מוכח שגם לדעת רב יהודה אסור למכור עובר לגוי. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת רב יהודה אסור למכור עובר לגוי. משום שיש לומר, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במאה מדובר, כגון דייב לבהמה מעברת לפתומה, באופן שנתן הישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה ויקבל חצי השבח בין בפיתום ובין בבלדות, ובכך הוא עשה איסור מצד נתינת הבהמה. דמיגו דקנסינן לה בהמה, קנסינן לה העובר, שמתוך שכנסו על מה שעבר ונתן את האם לגוי, כנסו לבדות גם את העובר ולתת את דמיו לכהן. אבל אם מחר את העובר בלבד, לא היו קונסים אותו, כי האיסור הוא רק במכירת בהמה שנולדה ולא במכירת עובר. אם כן נמצא שאין הוכחה שלדעת רב יהודה אסור למכור עובר לגוי. מביאה הגמרא ראיה מברייתא, אמר רב אשי תשמע בו ושמע ראיה, שרב יהודה כן אוסר למכור עובר בהמה גסה לגוי. שנינו בברייתא רב יהודה מתיר בבהמה גסה שבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות ואין חשש שיעשה בה מלאכה בשבת. מה שמע? אה יכולה להתרפות? אסר רב יהודה למוכרה, והעובר נמי כביכול להתרפות דמי. והרי גם עובר נחשב כביכול שיכול להתרפות, שהרי לאחר ש יוולד יהיה ראוי למלאכה ויהיה אסור למוכרו לגוי. שמע מינה אם כך מכאן ראיה שלדעת רב יהודה אסור למכור עובר בהמה גסה לגוי. אז עד כאן דנה הגמרא אם לדעת רב יהודה יש איסור במכירת עובר בהמה גסה לגוי, והמסקנה היא לאסור. עכשיו מביאה הגמרא לשון נוספת שבו כל הנידון הנזכר נסוב, האם ניתן להעמיד את משנתנו לדעת רב יהודה. אומרת הגמרא ואיכא דמתני לה מתניתין, ויש ששנו כל הנידון הזה לגבי מה ששנינו במשנה. והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי. משמע שאסור למכור עובר לגוי. לאימא מתנית, הנה אם נאמר שמשנתנו סוברת בדין הזה דלא כרב יהודה. דתנן שהראשנינו במשנה במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', רב יהודה מתיר בבהמה שבורה למוכרה לגוי, ולכאורה טעמו, משום שאינה ראויה למלאכה ואין חשש שיעבוד עמה בשבת. ואם כן הדין נותן שגם למכור עובר יתיר רב יהודה, כיוון שאינו ראוי למלאכה. ואילו במשנתנו מבואר שאסור למכור אפילו עובר שאינו ראוי למלאכה. ועל כך באה התשובה, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו כדעת רב יהודה, יש לחלק בין עובר לבהמה שבורה. כי שבורה לאו היינו אורחי, אין זו דרכה של בהמה להיות שבורה, ולכן התיר רב יהודה למוכרה לגוי, אבל עובר היינו אורחי. כך היא דרכו בתחילה שאינו ראוי לעבוד, ולכן אם יתירו למוכרו לגוי, יש לחשוש שיבואו לטעות ולמכור לגוי גם בהמה שלמה שיכולה לעבוד. רוצה הגמרא להעביר ראיה מברייתא תשמע בו הושמע ראיה שרב יהודה אוסר למכור עובר לגוי. הרי שנינו בברייתא רב יהודה אומר ישראל המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים לטפל בה על מנת שיחלקו בבלדותיה וילדה בכור אין הולד קדוש בקדושת הגוף להיקרב למזבח כיוון שחציו שייך לגוי אבל מעלין אותו בשוויו שמין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן כי חציו שייך לישראל וישראל חייב בבחורה וישראל הנותן לו לגוי בהמה בקבלה לטפל בה על מנת שיחלקו בבלדותיה כיוון שנתנה לגוי אף על פי שאינו רשאי לתנה לו שהרי חכמים אסרו לתת בהמה גסה לגוי, כונסים אותו לחזור ולבדותו מן הגוי, ואם הגוי מסרב להשיבו בחדי דמיו, על המוכר להוסיף לו עליהם אפילו עד פי 10 בדמיו, עד פי 10 מן הדמים שהישראל קיבל ממנו בתמורתו, ונותן כל דמיו לכהן. מהי לאהב העובר? האם לא מדובר באופן שנתן לגוי בהמה מעוברת לטפל בה? ועל כך אמר רבי יהודה שכיוון שאינו רשאי לתת את ולדה לגוי, כונסים את המוכר לבדותו ולתנו לכהן, הרי שגם לדעת רב יהודה אסור למכור עובר לגוי. דוחה הגמרא ואומרת אין ראיה מכאן. לא, אין כוונת רב יהודה לומר שאינו רשאי לתת את ולדה לגוי, אלא הבהמה. מדובר על אמו הבהמה, על זה אמר רב יהודה שאינו רשאי לתתה לגוי, אבל עובר כן מותר לתיתו לגוי. מקשה הגמרא והדמיו קטני. הרי נאמר דמיו בלשון זכר, והמשמעות היא שצריך לבדות את הולד. כי אם האיסור היה על נתינת האם, היו צריכים לקונסו לבדות אותה עצמה מן הגוי. משיבה הגמרא, אכן תני דמיה. אכן צריך לשנות בדברי רב יהודה שצריך לבדות את הבהמה, דהיינו לנקוט לשון נקבה, דמיה ולא דמיו. שבה הגמרא ומקשה, והנותן כל דמיו לכהן קטני. והרי שנינו בדברי רב יהודה שאחר שפודה הוא צריך ליתן את דמי הפדיון לכהן, והיא בהמה, אם מדובר פה על בדיית ההם, כהן מעביד את למה צריך ליתן את הדמים לכהן, והרי אין בה בנקבה כלל בכורה, מתרצת הגמרא אחר במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר כגון דייב בהמה מעברת לפתומה. באופן שנתן הישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה על מנת שיקבל לגוי חצי השבח בין בפיתום ובין בוולדות. ובכך הוא עשה איסור שנתן לגוי את האם שהיא בהמה גסה. דמיגו דקנסינן לה בהמה קנסינן לה עובר. מתוך שכנסו על מה שנתן את האם לגוי ועבר איסור, כנסו לבדות גם את העובר ולתת את דמיו לכהן. אבל אילו היה מוכר לו עובר בלבד, לא היו קונסים אותו. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא אחרת, אמר רבה שיטה שמה בו ושמע ראיה מברייתא שלדעת רב יהודה אסור למכור עובר בהמה לגוי. וכך שנינו בברייתא. רב יהודה מתיר בבהמה שבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות. מה שמה? היא יכולה להתרפות. אסור למוכרה. מוכיח רבה שהיא והי נמי, והרי גם זה העובר, כי יכול להתרפות דמי, שהרי הוא עתיד להיוולד ולגדול ולהיות ראוי לעבודה. מסיקה הגמרא שמע מן אכן יש להוכח מן הברייתא הזו שלדעת רב יהודה אסור למכור עובר בהמה גסה לגוי. דנה עכשיו הגמרא במוכר בהמה גסה לעובריה האם אף מכירה זו אסורה וחייב לבדותה מן הגוי. איבאי לא הסתפקו בני הישיבה ישראל שמחר לגוי בהמה שעדיין לא התעברה ומחר את גופה רק לעובריה. דהיינו שיהיו כל הולדות הנולדים ממנה שייכים לגוי הקונה. אבל גוף הבהמה יישאר לישראל המוכר. מהי? מה דינו? האם כנסו לבדותה כדין מוכר בהמה גסה לגוי? או שמה כיוון שאת עצם הבהמה לא מכר לו, אין מכירה זו נחשבת כמכירת בהמה גסה ולא כנסו. לפני שמתחילה הגמרא להשיב, אומרת הגמרא שהנידון הזה בעצם שייך לדעת כולם. אומרת הגמרא, טיבה יש להסתפק בזה לרב יהודה שמתיר למכור בהמה גסה שבורה. טיבה יש להסתפק גם כן לרבנן שאסרו למכור בהמה גסה שבורה. ומבארת הגמרא את צדדי הנידון לכל שיטה. טיבה לרב יהודה, הספק הוא לשיטת רב יהודה, כי יש לומר... עד כאן לא קשר רב יהודה, כל מה שהתיר רב יהודה למכור לגוי, אלא בהמה גסה שבורה משום דלואטיה להחלופי, שלא יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה, כי ההבדל ביניהם ניכר. אבל למכור בהמה גסה לעובריה דאטיה להחלופי, שיש לחשוש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי בהמה גסה שלמה במחירה גמורה, אסר, אסר רב יהודה, עוד אילמה או שמה יש לומר להפך. ומה שבורה דפסקה מיני, ומה בהמה שבורה שיצא לגמרי מרשות הישראל, התיר רב יהודה למכור לגוי, וכל שכן שהתיר למכור בהמה שלמה לעובריה, דלא פסקה מיני, שגופה נשאר אצל המוכר הישראל, ומחר רק את הזכות ליטול עובריה, שעתידה להתאבר אצלו. ומוסיף רשי שאף שמוכר את העוברים אין בכך איסור, כי בעת המחירה עדיין לא התאברה ולא מחר לו כלום. ואילו כשיבואו העוברים לעולם, הרי ברשות הגוי הם באים. ממשיכה הגמרא ואומרת, איבאי לרבנן, הספק הוא גם לשיטת רבנן, כי עד כאן לא כאסרי רבנן, לא אוסרים חכמים למכור לגוי בהמה גסה, אלא בהמה שבורה דפסקה מיני, שמחרה במחירה גמורה שתהיה כולה של הגוי, והמוכר הישראל אינו משאיר בה שום חלק לעצמו. אבל למכור לגוי בהמה שלמה לעובריה דלא פסקה מיני, שהיא אינה יוצאת מרשותו של הישראל, שרו, אולי יתירו חכמים. עוד אילמה הצד השני של הספק שמה יש לומר להפך. ומה בהמה שבורה דלא עתיה לי חלופי אסרי, בהמה שבורה שאין בה כל חשש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה, משום שההבדל ביניהם ניכר, מכל מקום אסרו חכמים למוכרה את הבהמה השבורה, וכל שכן שאסרו למכור בהמה שלמה, אף שמוכרה רק לבלדותיה, כיוון דעתיה לחלופי. יש לחשוש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי במחירה גמורה גם בהמה גסה שלמה. עכשיו מבררת הגמרא את הספק לדעת חכמים ושואלת, ותאמה דרבנן משום מה חיו? וכי טעמם של חכמים לאסור מכירת בהמה גסה שבורה זה משום שמוכרה במכירה גמורה ויכול לטעות ולמכור לגוי גם בהמה שלמה? עד שיש להסתפק אם מותר למכור בהמה שלמה לעובריה ולהשאיר אצל המוכר את גוף הבהמה? והתניא הרי שנינו בברייתא אמרו לו חכמים לרב יהודה שהתיר למכור בהמה גסה שבורה לגוי, ואלו מרביעין עליה על השבורה ויולדת, על מה משום עובריה הוא? הרי מוכח שטעמם של חכמים לאסור מכירת בהמה שבורה זה משום שאסור למכור בהמה עבור העוברים שעתידה ללדת. ואם כן, לפי חכמים, אין מקום לנידון של הגמרא אם מותר או אסור למכור בהמה גסה לעובריה, כי פשוט שלדעתם אסור למכור בהמה לעובריה. דוחה הגמרא את הראיה מדברי חכמים, אחי כאמרי לי, כך הוא ביור דברי חכמים לרב יהודה. טעם הדידן משום דעתיה לי חלופי בבהמה. הטעם שאנחנו אוסרים למכור בהמה גסה אפילו כשהיא שבורה, זה משום שיש לחשוש שמה יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה. אלא אתה רב יהודה, מה הייתה המשארית? מה הטעם שהתרת למכור בהמה גסה שבורה משום דאין יכולה להתרפות? בהמה שבורה אינה יכולה להתרפות, וכמן דזבנה לשחיטה דמי. והראו כמוכרה, כדי שהקונה ישתמש בה רק לשחיטה. ולכן אין לחשוש שמה יבוא הרואה אותה בבית הגוי לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה שלמה. על הטעם הזה של רב יהודה נשאלת השאלה, אבל הוא מרביעין עליה על השבורה ויולדת, וכיוון שמרביעים עליה ויולדת יש לחשוש שמה משאלה, הגוי הקונה ישאה את הבהמה השבורה אצלו, כדי להרביעה ולגדל ממנה ולדות, והרואה אותה זמן רב בבית הגוי יתאה לחשוב שמותר למכור כל בהמה גסה לגוי, אפילו אם אינה עומדת לשחיטה, אלא לעבודה, ואם כן ראוי לאסור למכור לגוי כל בהמה גסה ואפילו שבורה. ואמר להו, הישיב רב יהודה לחכמים, לחשת תילד, כשתראו בהמה שבורה יולדת, תוכלו לטעון עליי איך התרתי למכור בהמה גסה שבורה לגוי, שהרי ישאה אותה כדי שתלד לו. אבל החשש הזה לא ייתכן במציאות, כיוון דלא מקבל את זכר בהמה שרגלי השבורות אינה נותנת לזכר לעלות עליה ולהרביעה. נמצא שאין ללמוד מדברי חכמים לרב יהודה מהי דעתם לגבי מכירת בהמה לעובריה שתדבר בהם אחר המכירה, ונשאר הספק בדין הזה לדעת כולם. רוצה הגמרא להוכיח מהמשנה שמותר למכור לגוי בהמה גסה לעובריה. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנתנו והנותן לו בקבלה. ישראל הנותן חמור לגוי לגדלה ולטפל בה, על מנת שיהיו מתחלקים בבלדותיה, והחמור נשארת שייכת לישראל, הבלד פטור מפדיון פטר חמור. ולא קטני ובדין זה לא שנינו, אף על פי שאינו רשאי. כלומר, שברישה לגבי המוכר עובר, חמורו לגוי, יוסיף התנא וכתב, אף על פי שאינו רשאי. ומדוע לגבי ההלכה זו של הנותן לו בקבלה, לא הוסיף התנא לומר שאינו רשאי למוכרו לו? יש להוכיח מזה שמותר לתת לגוי בהמה גסה על מנת שיזכה בעובריה. חוזרת הגמרא ומקשה על המביא את הראיה הזו, ולתעמך לשיטתך שדייקת, שמזה שלוש שנה התנא אף על פי שאינו רשאי בנותן לו בקבלה, שאכן אין איסור בדבר? כיצד תבהר את מה ששנינו במשנה המשתתף לו, שקונה עובר בחור בשותפות עם הגוי? דלא קטני שלוש שנה התנא ורוסיף בו אף על פי שאינו רשאי, אך אינם ידי רשאי? וכי גם בזה תאמר שרשאי לקנות בהמה בשותפות עם הגוי? והרי אמר אבוה דשמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמה יתחייב הגוי לו לישראל שבוע, ויהיה הגוי נשבע לו לישראל בשם עבודת כוכבים שלו. התורה אמרה בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ג, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, ולמדו מזה שלא תגרום שישבע הגוי בשם אלוהים אחרים. אלא בהכרח, תנה, שנה תנה את הפרט הזה שאינו רשאי לעשות כאן לגבי איסור מכירה של בהמה גסה לגוי, והוא הדין לגבי שותפות יחד עם הגוי. והכנה מבחן יש לומר ולבאר לגבי הדין ששנה התנה ונותן לו בקבלה, שגם אם נאמר שאסור לעשות כן, לא הוסיף התנה בפירוש ואמר שאינו רשאי לעשות כן, משום דתנה שנה התנה פרט זה שאינו רשאי לעשות כן לגבי איסור מכירה, והוא הדין לקבלנות שהיא אסורה עם הגוי, כי אסור לתת לו בהמה לעובריה. שואלת הגמרא, ומה ישנה מכירה דנקת? ולמה נקת התנה שאסור לעשות כן דווקא לגבי מכירת בהמה גסה לגוי, ולא לגבי קבלנות ושותפות? משיבה הגמרא, התנה העדיף להשמיענו שאסור לעשות כן לגבי מכירת בהמה גסה לגוי. משום דעיקר מכירה היא, עיקר האיסור שאסרו חכמי בנתינת בהמה גסה לגוי, נקבע על מכירתה. הוכיחה הגמרא שבין לפי חכמים ובין לפי רבי יהודה אסור למכור לגוי בהמה גסה לעובריה. תשמע בו ושמע ראיה שאסור למכור לגוי בהמה גסה לעובריה, כי שנינו בברייתא. רבי יהודה אומר, המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים לטפל בה עד שתגדל ויחלקו בבלדותיה. וילדה בכור, אין הבלד קדוש בקדושת הגוף להיקרב למזבח, כיוון שחציו שייך לגוי, אלא מעלין שמין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו השני שייך לישראל וחייב בבכורה. ונותן לו לגוי בקבלה לטפל בה עד שתגדל ויחלקו בבלדותיה, כיוון שנתן הישראל את הבהמה לגוי אף על פי שאינו רשאי להתנה לו, כי עובר על דברי חכמים שאסרו למכור בהמה גסה לגוי, לפיכך כונסין אותו לחזור ולפדותו מן הגוי. ואם הגוי מסרב להשיבו בחדי דמיו בשוויו, על המוכר להוסיף ולשלם לגוי שקנה ממנו יותר משוויו כדי להוציא את הבכור מידי הגוי, ואפילו אם הגוי דורש עבור הבכור עד פי עשרה בדמיו, מן הדמים שהישראל קיבל ממנו בתמורתו, ונותן כל דמיו לכהן. והחכמים אומרים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע, שיש לגוי חלק בבהמה, הרי היא פטורה מן הבכורה, ואין ולדה הראשון חייב בבכורה. מוכיחה הגמרא מן הברייתא הזו, מהי לאו הבהמה? מה כוונת רבי יהודה באומרו כונסים אותו? האם אין כוונתו שכונסים אותו על מכירת הבהמה עצמה? ואם כן, מוכח שאסור למכור לגוי אפילו בהמה לעובריה, שהרי בנתינת בהמה לגדלה אין הגוי זוכה אלא בעובריה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הכנס מחמת האיסור בנתינת הבהמה עצמה לגוי, אלא העובר. הכנס הוא משום מכירת העובר. ומדובר בנתן בהמה מעוברת כבר לגוי שהיא גדלה, ולכן אסור למוכרו, אבל למכור בהמה שלא נתעברה על מנת שיזכה הגוי בעובריה, אפשר שמותר. מוכיחה הגמרא כך מלשון הברייתא די קנמי, גם מלשון הברייתא מדויק שהכנס הוא משום מכירת העובר, ושמדובר במוכר לגוי בהמה שהיא כבר מעוברת. דקטני שרי שנינו בה, קונסין אותו עד עשרה בדמיו ונותן כל דמיו לכהן. ואם הכנס הוא משום מכירת הבהמה, למה נותן את דמיה לכהן? והלא אינה בכור. שמע מינה, אכן מכך מוכח שהכנס הוא משום מכירת העובר שהוא בכור, ולכן נותן את דמיו לכהן. והגמרא לומדת מן הברייתא הזו שיש לקנוס על מכירת בהמה גסה לגוי. אומרת הגמרא, מסייע הדין ששנינו בברייתא שכונסים אותו מסייע לריש לקיש, דאמר ריש לקיש המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים. כונסים אותו לפדותה מהגוי עד פי עשרה בדמיה מן הדמים שהישראל קיבל מהגוי בתמורתה. מסתפקת הגמרא, האם שיעור הכנס עד עשרה בדמיה הוא דווקא? דווקא, כלומר מה ששנינו עד עשרה בדמיה הוא בדווקא שעד פי עשרה חייב לפדותה, או לאו דווקא? אין הכוונה שחייב להוציא את פי עשרה ממש, אלא לשון גוזמאו, ורצה לומר שחייב לבדותה אפילו הרבה יותר משוויה. אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה שהשיעור עד עשרה שנקטה הברית הזה בדווקא. ואמר רב יהושע בן לוי, המוכר עבדו הכנעני לעובד כוכבים, ולא חשש למה שאמרו חכמים, שאסור למוכרו כי גורם לו שלא יוכל לקיים מצוות שהעבד חייב בהם. בית דין קונסים אותו את המוכר שיבדנו מידי הגוי, עד פי מאה בדמיו ששילם הגוי לישראל עבורו. הרי לנו ששיעור עד עשרה בדמיה זה בדווקא, שאם אין הכוונה לשיעור מסוים, אלא לומר שכנסו את המוכר לבדותה אפילו הרבה מיותר משוויו, למה חילקו בשיעורים שלגבי בהמה נקטו שיעור כדי עשרה, ולגבי עבד נקטו שיעור של כדי מאה? בהכרח שהשיעור פי עשרה זה בדווקא. דוחה הגמרא ומחלקת בין מוכר בהמה למוכר עבד. אומרת הגמרא, באמת שיעור הכנס כדי עשרה אמור לגבי מוכר בהמה גסה אינו בדווקא, כי לא כונסים אותו על מכירת בהמה גסה בכנס גדול כל כך, כיוון שאין האיסור נמשך אלא בשעת המכירה בלבד. כי לאחר שהבהמה נעשית של הגוי, הרי היא יוצאת מרשות הישראל, ואין כל איסור במה שהגוי עושה במלאכה בשבת, ואף אין חשש שהישראל יחמר אחריה מכאן ואילך. אלא שחכמים אסרו את המכירה כדי שלא יבואו להזכיר בהמות לגוי ולא יבואו למכור בהמה בסמוך לכניסת השבת. אבל האיסור הזה אינו אלא בשעת המכירה שעבר על דברי חכמים. ולכן הם קונסים אותו עד כדי פי עשרה מדמיה. ושייני שונה הדין לגבי המוכר עבד לגוי שכנסו הוא לבדותו עד כדי מאה בדמיו, כיוון דכל יומה ויומה מפקלי ממצוות. כל יום ויום שהעבד נמצא מחמתו אצל הגוי, הוא גורם שהגוי ימנע ממנו לקיים מצוות, ולכן עליו לתת תמורתו אפילו פי מאה ממה שקיבל עבורו כדי לבדותו. לפי זה יוצא שהשיעור עד עשרה בדמיה אמור בבהמה אינו דווקא, שאפילו עד עשרה בדמיה לא חייבו לבדותו, ואילו השיעור עד מאה בדמיו אמור אצל עבד זה בדווקא, שחייבו לבדותו אפילו עד מאה בדמיו. ויהיה הגמרא שיטה שבמוכר בהמה כנסו יותר ממוכר עבד. ואיכא דאמרי יש שאמרו ששיעור הכנסות במוכר עבד לגוי ובמוכר בהמה לגוי הוא שונה ממה שלמדנו כאן. וכך אמר יש לקיש שהמוכר בהמה גסה לעובד כוכבים כונסים אותו לחזור ולקנותה מהגוי, גם אם הגוי דורש תמורתה עד פי מאה בדמיה. מקשה הגמרא על יש לקיש מברייתא, תנן, וצריך לגרוס תניא כי זאת ברייתא, והנותן לו לגוי חמור בקבלה על מנת שיחלקו בבלדותיה, אף על פי שאינו רשאי לתנה לגוי כונסים אותו לחזור ולקנותה מהגוי, אפילו אם הגוי דורש תמורתו עד פי עשרה בדמיה. הרי שאין צריך לתת עד פי מאה אלא די עד פי עשרה. מתרצת הגמרא, דברי ריש לקיש נאמרו במוכר ומכירה פסקה מיני, במכירה לגוי ניתק לגמרי הקשר בין הבהמה לבעליה ישראל, והגוי הקונה אותה עושה בה כרצונו, ולכן צריך לשלם עד כדי מאה בדמיה כדי להשיבה אליו. אבל כשנותן אותה לגוי שיטפל בה בקבלנות, לא פסקה מיני, אינה מנותקת לגמרי מבעליה ישראל, כי עדיין הוא בעל הבהמה ולכן חייבו לבדותו ביותר מפי עשרה. מסתפקת הגמרא עם שיעור הכנס עד פי מאה ובדווקא. דנה הגמרא דווקא או לאו דווקא, שיעור פי מאה שאמר יש לקיש בדעת האיקה דאמרי הוא דווקא ואכן חייב לשלם פי מאה, או אין הכוונה שחייב להוציא עד פי מאה ממש, אלא לשון גוזמאו, והכוונה אפילו הרבה יותר משוויו. ויהיה הגמרא ראיה מברייתא שאין הכוונה לחייבו לבדותה בפי מאה ממש. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שלא נקבע שיעור מסוים עד כמה יוציא כדי להחזיר את הבהמה אליו. אמר רבי יהושע בן לוי המוכר עבדו לעובד כוכבים כונסים אותו לחזור ולקנותו אפילו אם הגוי דורש תמורתו עד פי עשרה בדמיו. וכיוון שכנסו מוכר עבד לגוי שיעור פחות ממה שכנסו מוכר בהמה לגוי, אף שדינו של מוכר עבד יותר חמור, שהרי מחמת שמחרו לגוי הוא גורם כל יום למנוע ממנו קיום מצוות. אם כן מוכח שעד מאה בדמה ואמור לגבי מוכר בהמה, אין הכוונה לקבוע שיעור מסוים, אלא לשון גוזמאו, שהמוכר בהמה לגוי באיסור צריך להוציא הרבה יותר מכדי שווי המחר, כדי להוציאה מן הגוי. דוחה הגמרא ואומרת באמת מצד חומר האיסור אכן ראוי לקנוס יותר את המוכר עבד לגוי. רק שייני, עבד, זה לא אדר לי. שונה הדין במוכר עבד שלא כנסו כל כך, משום שלאחר פדיעת המוכר, אין העבד חוזר לרשות רבו, אלא צריך לשחררו. כאמור במשנה במסכת גיטין דף מ"ג עמוד ב', המוכר עבדו לאקום יצא לחירות, ולכן לא חייבו לבדותו, אלא עד פי עשרה מדמיו. שבה הגמרא ושואלת, אם כן נמצא, בהמה מה הייתה, מה הטעם שהוסיפו בשיעור הכנס של מוכר בהמה לגוי שחייב לתת עד פי מאה ממה שקיבל עבורה, היינו משום דקהדרה לי. שכן הבהמה חוזרת לבעליה ואינו מפסיד לגמרי בפדיון שפודה אותה. הרי מטעם זה אין להוסיף בבהמה 90 פעמים יותר מהכנס שכנסו בעבד, כי נמצא הפסדו גדול יותר ממה שמרוויח במה שחוזרת לרשותו. אלא ניקנס היתפי חד, ראוי להוסיף בשיעור כנס שכנסו את המוכר בהמה, רק עוד פעם אחת על שיעור הכנס שכנסו בעבד. שאם בעבד כנסו עד עשרה בדמיו, היה להם לקנוס בבהמה לשלם עד פי 11 בדמיה. כנגד שווי הבהמה חוזרת לבעליה. אלא מבארת הגמרא טעם אחר יש לחלק בין המחירות שמחמתו אין ללמוד משיעור הכנס שקבעו במחירת בהמה לבין שיעור הכנס שכנסו במחירת עבד. שכן מחירת עבד מילתא דלא שכיחא היא, זה דבר שאינו מצוי הוא שימכרו עבד לנוכרי. וכל מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן, כל דבר שאינו מצוי לא גזרו בו חכמים ולכן לא חייבו אלא עד עשרה בדמיו. אבל מחירת בהמה זה דבר מצוי וראוי לקנוס בה ביותר כדי שלא יעברו על דברי חכמים שאסרו למוכרה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא שבשנינו שחכמים חולקים על רב יהודה וסוברים שיד אקום באמצע פותרת, ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. שנינו בברייתא לאל בדף בית עמוד בית, וחכמים אומרים כל זמן שיד העובד כוכבים באמצע, כלומר כל זמן שיש לגוי שותפות בבהמה, הרי היא פטורה מן הבכורה ואין צריך לבדות את ולדה הבכור. אמר רבי יהושע ושניהם מקרא אחד דרשו, שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג' כל בכור בישראל. רבנן סברי חכמים סוברים שאילו נאמר רק בכור, מקצת בכור משמע. היה משמעו שקדושת בכורה חלה אפילו אם רק מקצתו של ישראל. וכיוון שכתב רחמנה, כתב הקדוש ברוך הוא בתורה כל, עדי ככולי, בהכרח שבה כתוב לומר שאין קדושת בכורה חלה, אלא עם כל הבכור של ישראל. ורב יהודה סבר שאילו נאמר רק בכור, כולי בכור משמע. היה משמעו שאין הקדושה חלה, אלא עם כל הבכור של ישראל. וכיוון שכתב רחמנה כל, דה אפילו כל דהו. בהכרח שבה כתוב לומר שקדושת בכורה חלה אפילו אם רק מקצתו של ישראל. בית אם אומרת הגמרא ואם תרצה תאמר שרב יהודה וחכמים למדו שניהם מפסוק זה אבל באופן אחר. דקולי אלמא בין רב יהודה ובין רבנן לא נחלקו שאילו נאמר רק בכור רובה משמע. היה משמעו שקדושת הבכורה חלה רק על בכור שרובו שייך לישראל, אלא המחלוקת במשמעות האיתור של המילה קול. מר סבר קול משמע למלויי עתה, חכמים סברו שאיתור המילה קול בא להוסיף וללמד שלא חלה לבהמה קדושת בכורה עד שתהיה כולה של ישראל, ומר סבר לגרוי עתה, ורב יהודה סבר שהמילה קול משמעו לגרע, שאפילו אם רק קול שהוא מהבהמה שייך לישראל חלה קדושת בכורה. הגמרא מבררת שיעור השותפות של הגוי הפותרת מן הבכורה. שואלת הגמרא, וכמה תאה חלק השותפות של עובד כוכבים ותאה בהמה פטורה מן הבכורה? משיבה הגמרא, אמר אבונה, אפילו אם יש לו בעלות רק באוזנו, פטורה מן הבכורה. רש"י מפרש, אפילו אם אין שותפות לגוי אלא באוזן הבכור, הוא אינו קדוש. ולכמן תדון הגמרא אם דברי רבונה זה בדווקא, באופן שיש לגוי בעלות באוזנו של הבכור עצמו, או די שיהיה לו חלק באוזנה של אמו. מה התקיף לרב נחמן, הקשה רב נחמן על רבונה, למה שותפות גוי באוזן פותרת את הבהמה מבכורה? ולימה לי, שקיל אוזנך וזיל. והרי הכהן יכול לומר לו לגוי, כך אוזנך ולך, ותהיה שער הבהמה שייכת לכהן. וכותבים רש"י ורבינו גרשום שאין להשיב שלולי חלק הגוי אין כאן בהמה שלמה ואיך תחול בכורה על חלק מהבהמה, כי גם אם ייקח הגוי את אוזן הבכור ויעשנו בעל מום שאינו ראוי לקורבן, הוא ניתן לכהן. ולכן מקשה רב נחמן, שנדון את הבהמה כאילו אוזנה השייכת לגוי אינה מחוברת בה, והבכורה חלה על הבכור בעל מום. ומשמע מדבריהם, שלדעת רבונה צריך שיהיה לגוי בעלות בחלק שחסרונו עושה את הבהמה לבעלת מום. מביאה הגמרא מחלוקת בשיעור חלקו של הגוי הפותר מבכורה. איתמר, נאמרו בבית המדרש שתי דעות נוספות בנידון הזה, כמה צריך שיהיה חלקו של הגוי בבהמה כדי לפותרה מבכורה. רב חיסדא אמר, אין שותפות הגוי בבהמה פותרת מבכורה, אלא אם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל, יהיה עושה אותו את הבהמה נבילה. דהיינו בוושת או בגרגרת של הבהמה, שכיוון שחיות הבהמה תלויה בעבר שנמצא ביד הגוי, הרי היא נחשבת כאילו כולה של הגוי. ורבא אמר, אין שותפות הגוי בבהמה פותרת מבכורה, אלא אם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל יהיה עושה אותו את הבהמה טריפה. דהיינו, בחלק הרגל שלמעלה מהרכובה, שאם הוא חסר מהבהמה הרי היא טריפה. ולהלן תדון הגמרא, אם רב חיסדא ורבא נחלקו על רבונה וסברו שגם אם יש לגוי חלק בבכור עצמו אינו פותר, אלא אם בעלותו היא על עבר שהנשמה תלויה בו, או שהם דיברו על חלק הגוי באימו של הבכור, ואילו רבונה דיבר על חלקו של הגוי בבכור עצמו. ולדעות הללו מתיישבת קושיית רב נחמן, כי אם הכהן יאמר לגוי ליטול את חלקו, הרי הבהמה תהיה נבלה או טריפה ולא תחול עליה קדושת בכורה. עכשיו מבררת הגמרא במאי קמי פליגי, באיזו סברה נחלקו רב חיסדא ורבא, והרי שניהם אמרו שאין בעלות הגוי פותרת, אלא אם כן יש לו חלק בעבר שחיות הבהמה תלויה בו. מבארת הגמרא מחלוקתם תלויה במחלוקת שנחלקו במסכת חולין, בדף מ"ב עמוד א', האם טריפה חיה? טריפה כל זמן שלא מתה, הרי היא בחזקת חיה. למאן דאמר רבא שאמר שאם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל, יהיה עושה אותו טריפה, פטור מבכורה, כסבר, סובר, כי מעת שהבהמה נעשה טריפה, אינה נחשבת חיה אלא כמתה. ולכן עבר שחסרונו מחשיבה כטריפה, נחשב כעבר שחיותה תלויה בו. אם הוא שייך לגוי, הוא פוטר מבכורה, כי נחשב כאילו כל הבהמה שלו. ולמאן דאמר רב חיסדא שאמר שאין שותפות הגוי בבהמה פוטרת מבכורה, אלא אם יש לגוי בעלות בדבר שאם ינטל יהיה עושה אותו נבילה, אבל אם יש לו בעלות רק בעבר שחסרונו עושה טריפה, חייב בבכורה, רב חיסדא סובר שאף אחר שנעשית הבהמה טריפה, נחשבת חיה. ולכן עבר שחסרונו עושה טריפה, אינו נחשב כעבר שחיותה תלויה בו. ולפיכך, אם יש לו לגוי בעלות בעבר הזה, אינו פותר מבכורה עד שתהיה לו בעלות בעבר שחסרונו ממית את הבהמה ועושה אותה נבילה. דנה הגמרא עם רב חיסדא ורבא חולקים על רבונה. אמרו הרבנן קמי דרב פאפה, אמרו חכמים לפני רב פאפה, הדר רבונה ורב חיסדא ורבא לא פליגי. מה שאמרו רב חיסדא ורבא שכדי לפתור מבכורה צריך שיהיה לגוי בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו, הם אינם חולקים בזה על רבונה שאמר שדי שיהיה לגוי בעלות באוזן כדי לפותרו מבכורה. שאומנם רב חיסדא ורבא חולקים זה על זה, אבל שניהם לא חלקו על רבונה. מדוע? מה שאמר רבונה שבעלות הגוי באוזנו פותרת מבכורה, מדובר בו בבכור הנולד, שאם יש לגוי בעלות באוזן הבכור עצמו אין קדושת בכורה חלה עליו. ומה שאמרו רב חיסדא ורבא שאין פטור מבכורה עד שיהיה לגוי בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו, מדובר באימו, שאם יש לגוי בעלות רק באימו של הבכור, אינה פותרת את בנה הבכור, אלא אם יש לו בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו. אמר לו רב פאפה לחכמים שהציעו לפניו את הסברה הזו להשוות את דברי רבונה עם דברי רב חיסדא ורבא, אין הדבר כמו שאמרתם, אלא רב חיסדא ורבא כן חולקים בנידון הזה על רבונה. מדוע? כי מה ישנה, מה החילוק בין חלק הגוי בו, בבחור עצמו שדי בבעלות באוזנו כדי לפותרו, משום דבעינן שצריך שיהיה בכלל הכתוב, כל בכור בישראל כדי שתחול בו קדושת בכורה, ולקה, אין. כאשר חלק מהבכור שייך לגוי, אינו נחשב כל בכור בישראל ופטור. אם כך אמו נמי, גם כשבאים לדונו מצד אמו, בעינן צריך שתהיה בכלל הכתוב, כל מקנחת תזכר פטר שור וסה, כדי שיחול בבנה קדושת בכורה ולקה. אם חלק מהם שייך לגוי, איני בכלל כל מקנחה ובנה פטור מן הבכורה. אלא, אומר רב פאפה לושנה, אין חילוק בין הבכור עצמו לאמו, בשניהם חולקים רב חיסדא ורבה על רב אונה, כי רב אונה סובר שכל בעלות כלשהי של גוי, בין בבכור עצמו בין באמו פותרת מבכורה, ואילו רב חיסדא ורבה סוברים שבין בבכור עצמו ובין באמו, רק בעלות בעבר שחיות הבהמה תלויה בו, פותר מן הבכורה. מקשה הגמרא על דברי האומרים, שאם חלק מהבהמה שייך לגוי, לא חלה עליו קדושת בכורה. מתקיף לאמר ברבה, שהיא כשאמר ברבה שהיא על דברי האומרים, שחלק מהבהמה ששייך לגוי פותר מן הבכורה, מה ישנה מנפלים, מה החילוק מבכורים שהם נפלים, דאף על גב דלאו בני חיות ענינו, קאצ'י, למרות שהם לא בני חיות, חלה עליהם קדושת בכורה, וחייבים בקבורה. דאמר מר, שרי נאמרה שמוע בשם אחד החכמים על הפסוק בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ב', פטר שגר באמה. הוא דרש את הפסוק בג' כמוצא, שגר בבאמה. והוא למד מזה שקדושת בכורה חלה גם על ולד שגר באמה שעדיין לא הגיע זמנו לצאת. והיינו נפל שאין לו חיות, וכיוון שקדושת בכורה חלה גם על ולד שאין לו חיות, למה לא תחול הקדושה גם אם יש לגוי בעלות על חלק מהוולד, אף שחיסרון חלק זה עושה אותו נבילה או טריפה? מתרצת הגמרא, יש לחלק בין חיוב נפלים לפטור שותפות של גוי. הטעם שם לגבי נפלים, חלה בהם קדושת בכורה. כיוון דלא עריב הוא בהו חולין, לא יתערב בהם חלק חולין. קרינה בהו בבהמה כל בכור. מתקיים בבהמה קדושת בכורה, במילים כל בכור וחייבים בבכורה. ואילו אחה, לגבי בכור שיש לגוי בעלות בחלקו, כיוון דעריב הוא בהו חולין, יתערב בו חלק חולין. לא קרינה בהו כל בכור, לא מתקיימת בו קדושת בכורה בכל בכור, ולכן אין הבהמה חייבת בבכורה. הביאה הגמרא דעה נוספת בשיעור בעלות הגוי בבהמה כדי לפוטרה מבכורה. רבי אלעזר לא על לבי מדרשה, לא בא לבית המדרש, אשכחה לרבי אסי. פגש את רבי אסי, אמר לרבי אלעזר לרבי אסי, מה ימור רבנן בי מדרשה? מה חידשו החכמים בבית המדרש? אמר לי, אמר לו רבי אסי לרבי אלעזר, אחי אמר רבי יוחנן, אנחנו בדף ג' עמוד ב', כך אמר רבי יוחנן, די שיהיה לגוי בעלות בבהמה אפילו בדבר שחסרונו נחשב מומקל בלבד, כדי לפוטרה מבכורה. והוסיף רבי יוחנן ואמר בבית המדרש, ועד אתנן מה ששנינו רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה, ואם יש בו בבלד מקצת סימנין שבהם הוא דומה לאמו, חייב בבכורה, הכוונה שחייב לתנו לכהן אבל אינו קרב למזבח, כי השינוי שהשתנה מצורת מינו, מום קבוע אבי לשחוט עליו, הוא נחשב כמום קבוע ומותר לשוחטו בחוץ, כדין בכור בעל מום ששוחטו הכהן ואוכלו. מין הוולד נקבע לפי אמו שילדתו, ואף אם צורת הוולד שונה מאמו, אין בכך כדי לקבוע שהוא מין אחר, אלא השינוי ממינו הוא זה שנחשב כמום. מבררת הגמרא מהו חידושו של רבי יוחנן ושואלת, בישלמה, זה יהיה טוב, ויובנו דברי רבי יוחנן שאמר שבעלות גוי בבהמה, אפילו בדבר שחסרונו נחשב מום קל פותרת מן הבכורה, כי בכך כמה השמלן בכך בא ללמדנו שהלכה כדברי רב הונא שאמר, שדי שיהיה לגוי שותפות באוזן הבכור בלבד כדי לפוטרו מן הבכורה, ולהפוק עמד רב חיסדא ורבה, ולהוציא ממה שאמרו רב חיסדא ורבה, שצריך שיהיה לגוי בעלות בעבר שהנשמה תלויה בו. אלא מה שאמר רב יוחנן שרחל שילדה מן עז, ודומה במקצת סימנים לאמו שהשינוי שהשתנה מאמו נחשב כמום קבוע, מהי כמה השמלן מה חידש לנו בדבר הזה? וחיבה להשמיינו דכיוון דהשתנה ולמומה, שכיוון שהשתנה מצורת מינו נחשב לו כמום, תנינה. דבר זה כבר שנינו במשנה לקמן בדף מ' עמוד א', שבחור בהמה תאורה ופיו דומה כשל חזיר, שפתו העליונה עודפת על שפתו התחתונה, הרי זה מום, כי אינו דומה למינו. ואם כן, למה הוא צריך רבי יוחנן להשמיינו את הדין הזה? מנסה הגמרא לומר שאפשר שחידושו הוא שגם שינוי לדבר שבמינו קדוש בבחורה נחשב למום. אומרת הגמרא וכי תימא, ואם תרצה לומר שלולי דברי רבי יוחנן לא היינו לומדים דין זה מהמשנה לאלן, כי היה מקום לומר, התם שם במשנה לאלן מדובר בבחור בהמה תאורה שפיו דומה לחזיר. ורק זה נחשב כמום משום שנשתנה בדבר שאין במינו קדוש בבחורה, כי בהמה טמאה אין בה קדושת בכורה. אבל אחר כאן בדברי רבי יוחנן מדובר ברחל שילדה עז, שנשתנה בדבר שבמינו קדוש בבחורה. כי בין רחל ובין עז יש בהם קדושת בחורה, והיה מקום לומר ששינוי ממין למין, ששניהם קדושים בבחורה, אינו נחשב מום. ולכך הוא צרח רב יוחנן להשמיענו, שגם שינוי זה נחשב מום, דוחה הגמרא ואומרת, הנה מתענינה, גם חידוש זה ששינוי לדבר שבמינו קדוש בבחורה נחשב מום, כבר נשנה במשנה לקמן בדף מ עמוד ב'. נאמר שם, כבש שעינו אחת גדולה ואחת קטנה, הרי זה מום. וטענה ושנינו בברייתא, אינו גדולה, היינו גדולה כשל עגל, ואינו קטנה, היינו קטנה כשל אווז. אומרת הגמרא, בשלמה הברייתא מובנת במה שאמרה שעין קטנה כשל אווז נחשבת מום, כי הוא שינוי לדבר שאין במינו קדוש בבחורה, שהרי אווז אין בו בחורה. אלא, אבל מה ששנינו בברייתא שעין גדולה כשל עגל נחשב מום, לכאורה אינו מובן, שהרי עגל יש במינו קדוש בבחורה, ואם כן, למה שינוי זה נחשב מום? אלא לאו, משום דאמרינן, כיוון דאישתני, הוולי מומה. אלא ודאי הטעם שנחשב מום הוא, משום שאומרים שכל שהשתנה מצורת מינו, הרי זה מום. ואם כן נמצא שגם חידוש זה כבר כלול בדברי המשנה לקמן. אז מה הוסיף רבי יוחנן? באומרו שרחל שילדה עז, הוולד נחשב בעל מום קבוע. מתרצת הגמרא ואומרת לא, אין טעם המום בעין גדולה כעין עגל, משום שינוי צורת העבר ממינו, אלא משום דעה ולי שרוע. נאמר בתורה, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ג, מום מיוחד שנקרא שרוע, והוא כל שיש הפרש בין שני איבריו, שאחד מהם גדול מחברו. אבל שינוי אחר כגון רחל שצמרה דומה לעז, לא מצינו שיחשב לה כמום. וזה מה שמשמיע לנו רבי יוחנן, ששינוי צורת הוולד מצורת מינו נחשב מום, אף שהוא שינוי למין שיש במינו בחורה. מוכיחה הגמרא שטעם המום בעין גדולה הוא אכן משום שהוא שרוע. אומרת הגמרא חנה ממסתברא, כך נראה גם מסברה שעינו אחת גדולה פסול משום שרוע. דתנן שנינו לקמן בדף מ"ג עמוד א', מומין אלו שנשנו במומי בהמה, בין אם הם קבועים, בין אם הם עוברין, פוסלין את הכהן מלעבוד במקדש. ויתר עליהם אדם, יתר עליהם כהן, שבו גם מומים נוספים, שאינם פוסלים בבהמה, פוסלים אותו. כגון אם היו עיניו שתיהן גדולות, או שהיו שתיהן קטנות. ומבאר את הגמרא מדוע רק אדם נפסל בכך, גבי אדם הוא דכתיב, נאמר בתורה בספר ויקרא לגבי אדם בפרק כ"ב פסוק ד', איש איש מזרע אהרון, ללמד את דבעינן שצריך שיהיה הכהן איש שווה בזרו של אהרון, שדומה לשאר כהנים, דהיינו שמראו ככל אדם ואין בו עבר שונה מהרגיל. אבל בהמה, אפילו אם שתיהן היו גדולות או שהיו שתיהן קטנות, נמי לא אבי מומה, גם כן אינו נחשב מום. מסיים את הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, אינו אחת גדולה ואחת קטנה, מה היא טעמה? מה הטעם שנחשב כבעל מום כמו שמפורש במשנה הנזכרת? היא משום שינוי, אם בגלל השינוי שיש בעיניה משאר בהמות, אם כן אפילו אם שתיהן גדולות או שתיהן קטנות, נמי גם כן יחשב כבעל מום. שהרי עיניו שונות מעיני שאר בהמות, ושינוי בצורת עיוור נחשב מום. אלא לאו, אלא ודאי טעם הפסול בעינו אחת גדולה ואחת קטנה, אינו משום שהשינוי נחשב מום. אלא משום דאבלי שרוע. שהוא מום מיוחד שנקרא שרוע, וזה שייך רק במקום שיש הפרש בין שני איבריו, שאחד גדול מחברו. אבל כששניהם שווים, אף שגודל העין שונה מעיני שאר בהמות, אינו נחשב מום. הנה ראיה שטעם המום בעין גדולה, זה אכן משום שהוא שרוע. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לא, אין הכרח לומר שטעם המום בעין גדולה כעין עגל הוא משום שנחשב שרוע, כי לעולם אם הלך באמת אוכל לומר לך, שהוא משום שיש בה שינוי משאר בהמות. ושינוי הווי מומה, ושינוי נחשב למום. ודקקה שיהיה לך משהו הוקשה לך אם שינוי נחשב מום, אם כן אפילו אם שתיהן גדולות או שתיהן קטנות, יחשב בעל מום משום שצורת עיני השונות מצורת עיני שאר בהמות, ויהיה דינה כבחור שנפל בו מום, אין זו קושייה. כי באופן ששתי העיניים שוות בגודלן, מסתבר שסיבת השינוי משאר הבהמות הוא, או משום שבהמה זו בריאה באופן מיוחד ולכן עיניה גדולות, או שהיא חושה באופן מיוחד, ולכן עיניה קטנות, אבל אתם שם באופן שעינה אחת גדולה ועינה אחת קטנה, מוכח שהשינוי הוא מום. כי אם מחמת בריאות היתרתה, תרוויו בה אלה מברא. אם השינוי בגודלם הוא מחמת שבהמה זו בריאה במיוחד, הרי שתי עיניה היו צריכות להיות גדולות. ולמה רק אחת גדולה? אם מחמת כחישות היתרה, תרוויו בה עם מכחש. ואם השינוי בגודלם הוא מחמת שבהמה זו כחושה במיוחד, הרי שתי עיניה היו צריכים להיות קטנות. ולמה רק אחת קטנה? כיוון שגודל עין אחת שונה מעיני שער הבהמות, בהכרח ששינוי הגודל הוא חיסרון בבהמה ולכן הוא נחשב מום. רשי מקשה לפי ביור הגמרא עכשיו, למה הוא צריך רבי יוחנן לומר שרחל שילדה עז נחשב מום קבוע? הרי מבואר ששינוי נחשב מום. תרץ רשי, שכיוון שניתן לומר שפסולו אינו משום שינוי, אלא משום שרוע, הוא צריך רבי יוחנן לומר ששינוי נחשב מום. מביאה הגמרא מעשה שבו פסקו ששותפות גוי פותרת מבחורה. האי גיורתה, הייתה גיורת דאב ומסרין לה אחי, שהיו אחיה הגויים נותנים לה, היוותה לפתומה, בהמות לטפל בהם ולפתמם, על מנת לקבל חלק בבלדותיהם. עתה היא לקמי דרבה, באה לפני רבה לשאול, האם הבלדות חייבות בבחורה? אמר לה, לית דחש לה לעד רב יהודה. אין מי שחושש לדברי רב יהודה, דאמר, שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה. וכיוון שחלק מהגוף של הבלד שייך לאחיה הגויים, פטורות הבלדות מבחורה. מביאה הגמרא מעשה המלמד שאין למכור חלק מהבכור לגוי כדי שלא תחול בו קדושת בכורה. רב מרי בר רחל. רב מרי נקרא על שם אמו, כי אמו רחל הייתה ביתו של האמורה שמואל ונשבט ונשאה נוכרי והתגייר ושמו היה איסור גיורה. רב מרי היה אורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה ומחמת כבודו כראו בשם אמו ולא בשם אביו שהיה גוי כשעיברו. אבל תוספות שם במסכת בבא מציע, בדף עין ג' כותבים שאין נראה לפרש כך, שרי בירושלמי במסכת כתובות אמרו שביתו של שמואל אמרה, נשביתי וטהורני והאמינו לה ונשאת לרבי שמעון ברבא. מה שקראו לרב מרי ברדה בת שמואל, זה רב מרי אחר. ואביו הוזכר במסכת שבת בדף קופנון ד' עמוד א', ומה שקראו על שם אמו, משום שרצו ליחסו אחרי שמואל. אם כן, רב מרי ברחל, אבי אלה, אי חייבתה, היו לו בהמות ורצה שלא תחול קדושת בכורה על ולדותיהם, ולכן אבי מקנה לאודניו, היה מקנה את אוזניהם של הבכורות בעודם במאי אמם, לעובד כוכבים ואסר לו בגיזה ועבודה ויעיב ללו הכהנים. מכל מקום היה נוהג בהם כדין בכורים גמורים שלא היה עושה בהם גיזה ועבודה, והיה נותנם לכהנים, וכלי חבטה מתו כל בהמותיו של רב מרי בר רחל. תמאה הגמרא וכי מאחר דאסר לו, מהכיוון שלא השתמש בהם בגיזה ועבודה ויעיב לו וגם נתנם לכהנים, המי מקנה לו לאודניו לעובד כוכבים, לשמה יקנה את אוזניהם לגוי. ובערת הגמרא רב מרי בר רחל חשש דיל מעתי בהולידי תקלה, יעשה גיזה ועבודה בבכורות ולכן יקנה את אוזניהם שלא יאסרו בגיזה ועבודה. שווה הגמרא ומקשה יחי אם כן שמאחר את אוזניהם כדי להימנע מתקלה. מהי תמה? קלו, חייבתא דרב מרי, למה מתו בהמותיו של רב מרי, והרי מעשיו היו בכוונת טובה? ותרצת הגמרא, רב מרי נענש משום דמפקה להו מקדושתה היו, משום שהפקיע את הולדות מקדושתם. מקשה הגמרא ואמר רב יהודה, מותר לאדם להטיל מום בבכור כדי שלא יבוא בו לידי תקלה, ועושה כן קודם שיצא העובר לאוויר העולם, כי לאחר מכן כבר נתקדש, ואסור להטיל מום בבכור שנתקדש, ואם כן רב מרי ברחל עשה כדין ולמה מתו בהמותיו? תרץ את הגמרא התם שם רב יהודה התיר להטיל מום בבכור, משום שעל ידי המום מקדושת מזבח כמפקלי. הפקיע אמנם את הבכור מקדושת מזבח, אבל מקדושת כהן לא מפקלי. אבל אינו מפקיע ממנו קדושת בכורה לגמרי וחייב לתנוע לכהן, והכהן חייב לנהוג בו דיני בכור. שלא יגזוז את צמרו ולא יעבוד בו. וכשהוא שוחטו, אינו שוחטו באיטליס, ואינו נמכר באיטליס, ואינו נשקל בליטרה, כדי להלן בדף למד א' עמוד א'. אבל לאחר, רב מרי ברחל, כאן, שמחר את אוזן בהמותיו, אפילו מקדושת כהן כמפקלי, הפקיעם בכך אפילו מחיוב נתינה לכהן. ואף שנהג בהם כאילו יש בהם קדושת בכורה, הרי הם חולין גמורים, וזה אסור לעשות. אז בפשטות משמע שהפקעה מקדושת כהן יותר חמורה מהפקעת קדושת מזבח, ולכן נענש רב מרי, אף שמותר להפקיע מקדושת מזבח. מחלק את הגמרא חילוק נוסף בין דברי רב יהודה למעשה של רב מרי בר רחל, והיא באה את אמא אם תרצה תאמר לחלק כך. רב מרי בר רחל ידע להקנו יהי קניין גמור. ידע להקנות את בהמותיו בקניין גמור, ומצד זה שהפקיע את קדושת הבכורה לא היה ראוי לעונש. אלא שמכל מקום היה לו לחשוש שמה בשעה שיקנהו לגוי. וחזי לאיני שחרינה ואזיל ועביד, יראה אדם אחר שהוא מקנה את בהמותיו כדי לפותרה מבכורה, ואף הוא ילך ויעשה כך. אבל הוא לא ידע איך צריך להקנותם. רשי מבאר שרב מרי בר רחל ידע שצריך ליטול מעות מהגוי בעד הבהמה, כי גוי אינו קונה במשיכה אלא רק בכסף. כמו שנלמד לקמן בדף י' ג' עמוד א', אילו אחר הרואה אותו יקנה לגוי במשיכה, וכיוון שהגוי לא קנה, הרי הוא נשאר חייב בבחורה. וסבר רב מרי אומר את הגמרא, מילתא הוא דעבד, יחשוב אותו אדם שעשה כהוגן, שהרי רב מרי עשה כן, ועתי בי לידי תקלה, ויבוא לידי תקלה בכך שלא ינהג מנהג בחורה בבחורותיו, ולכן נענש רב מרי ברחל, על שעשה מעשה שהרועים יוכלו לבוא מחמתו לידי תקלה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בשני הדפים הפותחים את מסכת בכורות, דפים ב' וג'. במסכת, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הלוקח עובר חמורו של גוי פטור מן הבכורה? שאלה שנייה, מדוע הייתה אהבה מן שרק הלוקח פטור ולא המוכר? שאלה שלישית, בשותפות עם אקום באימו של הבכור, האם חייב בבכורה? שאלה רביעית, איזו בהמה מותר למכור לאקום? שאלה חמישית, מדוע לרב יהודה מקבל בהמה מהגוי למחצית ולדות? וילדה בכור נותן הציד עמיו לכהן ואין אומרים שהחלק שיש לו בו הוא של הכהן? התשובה בתוספות. שאלה שישית, האם מותר למכור לגוי עובר או בהמה לעובריה? שאלה שביעית, לריש לקיש המוכר בהמה לגוי, עד פי כמה בדמי הקונסים אותו לבדותה? שאלה שמינית, לחכמים, כמה צריך שיהיה חלק הגוי בבהמה כדי שתיפטר מן הבכורה? שאלה תשיעית, מה לומדים מהפסוק וכל פטר שגר בבהמה? והשאלה האחרונה, מה פסק רב על הגיורת שנתנו לאחי הבהמות בקבלה לפטמן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. ערב חג הפסח, תשע"ט. יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט. זמן הקרבת קורבן פסח. בעזרת השם ובישועתו כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה ללמוד את שני הדפים הראשונים של מסכת בכורות, דפים ב' וג'. במסכת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב, חדש, שמח ומאושר. יום ראשון, תזיין בניסן תשע"ט, א' דחול המועד פסח תשע"ט, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, א' לעומר תשע"ט, ונלמד דף ד' במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג כשר ושמח. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך. חג כשר ושמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.